הנושא שלנו, הנהגות, דרכים שהרב ממליץ בדרך לקניין תורה. למדנו קודם שקידה, שינון, זכירה, לימוד ראשונים, את הנושא הבא, שמירת הלשון. הצד השני של בניין האישיות הוא מבחינת תיקון המעשים והמידות. על האדם להתרגל, לבדוק בעצמו אילו נקודות צריכות תיקון, להשתדל ולהתאמץ לתקנם. עיקר העיקרים הוא שמירת הלשון. על נקיות הלשון יש להקפיד ביותר. אם נמסרה בדורנו שליחות אלוהית מיוחדת לחפץ חיים, פירוש הדבר הוא בלי ספק שנקודה זו דורשת תיקון אצלנו. נקיות הלשון היא יסוד להופעת תורה שבעל פה. לעומת זאת, פגישת תלמיד חכם שלשונו אינה נקייה, היא דבר נורא. מאז ומעולם הבחינו בחילוק בין גדולי התורה השונים, בין אלה שלשונם נקייה, בין אלה שלשונם אינה כל כך נקייה. חפץ חיים גם ניסה להקיף את היסוד השני שבתיקון העשייה האנושית, שהוא רדיפת החסד. בספרו אהבת חסד. אלו שני צדדים הצריכים תלמוד גדול. שריבונו של עולם ברא את האדם בגן עדן, והניחהו בגן לעובדה ולשומרה. שני תפקידים לאדם. לעבוד ולשמור. אחר כך בתורה אנחנו פוגשים את זה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. אנוכי השם אלוהיך זה עשה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה לא תעשה. אלה שני הכללים, שני היסודות של כל התורה. האדם שלם בשני הצדדים שלו. האדם נברא לפעולות, אדם לעמל יולד. אדם לא נברא להיות בטלן, ושהוא אומר, אני שומר על עצמי, לא עובר שום עבירה, לא גונב, לא גוזל, לא מזיק, לא כלום. בשביל מה נבראת? בשביל לא להזיק. גם אם לא היית נברא, לא היית מזיק. אדם נשלח לעולם הזה לתקן. אדם לעמל יולד. אדם צריך לעבוד. זאת ההצלחה שלו. כשאדם נפטר, לא אומרים, הוא לא אכל טרף, הוא לא גזל, הוא לא העליב. לפעמים אומרים את זה. אבל זה חולשה. מה שראוי להגיד, הוא למד הרבה תורה, עסק הרבה בגמילות חסדים, פעל הרבה, הנהיג. המעלה של האדם זה בעשה שלו, לא בלא תעשה. זה כמו שהתורה אומרת אצל אדם הראשון, לעובדה. אחרי זה יש גם לשומרה. כי אם אתה עובד, עובד את השם, ואם זה אתה עובר עבירות, אז העבודה הזאת היא גורמת לחילול השם. אז העבירות הן מזיקות לעבודה, אבל לא שהעבירות הן העיקר של עבודת האדם. האדם לא בא לעולם רק לא להיזהר מפריצות, ולהיזהר מניבול פה, ולהיזהר מכל מיני זהירויות, אכילת אוכל לא כשר. לא בשביל זה באנו. באנו בשביל לקיים מצוות, לפעול, לעשות. כשהתורה, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, אז קודם אנוכי השם אלוהיך. קודם כל תקבל את העשייה הזאת, לעשות כל מה שאפשר להראות שיש לך אלוקים. לא אתה האלוקים, לא אתה ולא אף אחד אחר. יש במסכת דרך ארץ, כתוב שם כמה אזהרות לאדם. אחד מהדברים שמזהירים את האדם, אל תשתחווה לדבריך. האדם לפעמים מאמין כל כך בעצמו שהוא כזה חשוב שהוא משתחווה לעצמו. אחד מהאיסורים בתפילה, לא להתפלל כנגד ראי. אתה לא משתחווה לעצמך, אתה לא העיקר בעולם. כשאדם חושב שהוא העיקר וכל החיים הם מסביב, איך אני אצליח, איך אני מממש את עצמי, אם זה בא לי, אם זה לא בא לי, כן, כל הדיבורים המודרניים היום הם קלקול גדול. זה הכל נובע מתוך איזו גאווה מטופשת. מה זה, האדם הוא המרכז בעולם? בלעדיך אתה חושב שלפני שנולדת לא היה עולם, ואחרי שתלך לא יהיה עולם? אתה הכל? לנו זכות גדולה אם אנחנו משתלבים בעשייה, בעשייה למען התורה, למען עם ישראל. כל מה שאנחנו עושים למען הקודש, זה החלק שלנו. זה תן חלקנו בתורתך. מה שזכינו לקדם, לשכלל. ויחולו השמיים והארץ, נאמר, אחרי בריאת האדם. כן. האדם נברא אחרון למעשה בראשית, חוץ מהדברים הקטנים שנבראו בין השמשות, אבל הבריאה הגדולה שעליה מדובר בתורה ביום השישי, זה האדם. ואחרי זה כתוב, ויחולו השמיים והארץ. מה זה ויחולו? היה הרב צבי יהודה זצ"ל, מזכיר תמיד את האונקלוס, וישתכללו שמיה והרע. אתה צריך לשכלל. השם נתן חומר גלם את השמיים ואת הארץ, ואתה בתור אדם צריך לשכלל את זה. זה ויחולו השמיים והארץ. אשר ברא אלוקים לעשות. השם ברא את הכל שתעשה. מצאת אנשים בורים בעמי הארצות, תשתדל להכניס אותם לעולם התורה, ללמד אותם. מצאת אנשים עם מידות רעות, להשתדל לעזור להם לתקן את המידות שלהם. אנשים חסרי בית, חסרים בממון, עניים, תיתן צדקה. כל דבר שאתה יכול לתקן, לעשות את העולם יותר טוב ממה שהיה קודם, תעשה. יש מכתב שכותב הרב קוק לרב צבי יהודה זצ"ל, כשהוא היה בחור, תבדוק בכל מקום שהגעת, אם אחרי שאתה יוצא משם, יש יותר אמונה ויותר שמחה, אם לא, בשביל מה היית שם? מה עשית באותו מקום אם לא הוספת כלום? אמונה בתוכן הפנימי של האדם, שמחה בהרגשה שלו בעולם. לשמח את הציבור, לשמח את המקום, לשמח את הבריות. זה מהמידות של קניין תורה, שנזכרות בפרקי אבות. הדבר העיקרי זה עשייה. והעשייה היא בכל התחומים. בתחום הרוחני, השפעה רוחנית, להביא תורה במקום שאין תורה, אמונה במקום שחסרים אמונה, קדושה במקום שהחול הוא יותר מדי תופס מקום. כל מה שאפשר להוסיף, זאת השליחות שלנו. אבל צריך לזכור שיש גם לא תעשה. הלא תעשה, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אם עם כל עבודת השם יש לך אלוהים אחרים, חס ושלום, בין אם זה אתה, בין אם זה אנשים אחרים, יש כאן תנ"ך, יש באיוב פרק למד נדמה לי, נראה. אם שמתי זהב כסלי, איוב אומר, עושה חשבון נפש על החיים שלו. אם הזהב היה כסלי, מה זה כסלי? דבר שאני מאמין בו, שאני מקווה אליו, התקווה שלי, כאילו כמה שיהיה יותר זהב, אם יש לי זהב, אז אני מחזיק מעצמי, אני שווה. שיש הרבה אנשים שיש להם עושר, אז הם מסתובבים עם האף בעננים, כאילו שהם חשובים, כאילו שיש להם שכל. ולקטם אמרתי מבטחי. אמרתי קטם, נחתם לדוד, קטם זה זהב, קטם אופיר, כן? זהב. אם אשמח כרב חלי, וכי כביר מצאה ידי. ואני מתפעל מעצמי. הצלחתי, עשיתי כך, והתקדמתי כך. אם אראה אור כי יהל, אם אני מתפעל מהאור, מה זה האור? הכוונה לשמש. וירח יקר הולך. ויפת בסתר ליבי ותשק ידי לפי. ובסתר האמנתי. כמו שאדם רואה משהו, הוא נותן נשיקה מרחוק. ותשק ידי לפי. מתוך אמונה בשמש, בירח, בעולם, בטבע. גם הוא אבון פלילי כי חיחשתי לאל ממעל. ברגע שאדם מאמין בכוח על טבעי שיש למישהו בעולם, או שהוא מאמין באיזה כוח גדול מאוד, כמו שפרו אמר לי אורי ואני עשיתיני, או נבוכדנצר השמיים האלה ממה לכוכבים עשים כסאי. אתה מאמין, אני עליתי כל כך גבוה, מי יכול להוריד אותי? אדם כזה, גם אם הוא מאמין בשם, האמונה נפגעת, היא נהרסת. הוא אולי מאמין בשם, אבל הוא מאמין בעוד מישהו. ואז הוא עובד עוד מישהו. אז אם הוא מאמין בשמש, בירח, הוא משתעבד לאיזה גורמים, אם זה לבני אדם, למושלים, למלאכים, אז הוא עושה מה שימצא חן בעיניהם. ולא תמיד, אם זה צודק, אם זה יקר. לכן, אחרי 10 הדיברות, המצווה הראשונה שקיבלנו זה עבד עברי. אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, ורצה אדוניו, והגישו אדוניו אל הדלת או למזוזה, והגישו אל האלוקים, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה. מה לא טוב? אדם מישראל, אהבתי את אדוני, מה לא טוב? אולי זה אדון מאוד טוב, טוב לב, עוזר, מה לא טוב בזה? כותב הרב בעולת ראייה, בביאור על ההגדה, שהנזק של העבד זה לא בגלל שהוא מקבל מכות ועובד עבודה קשה. גם אם העבד הוא נמצא במקום שמספקים לו את כל הצרכים שלו, ויש לו תנאים הרבה יותר טובים מאשר אם הוא היה פועל שכיר אצל מישהו. אבל המום של העבד, שמה שהאדון אומר זה האמת. זה מה שיקר. אין לו נפש. בשביל מה קיבלת נפש? שמה שיקר לו זה מה שיקר? זה מה שאמת? ושבמדינת ישראל, בממשלה, רוצים למנוע, לבנות בית ביהודה ושומרון, מה יגידו האמריקאים? מה זה מה יגידו האמריקאים? מה יגידו האירופאים? ממתי הם קובעים לנו? אין לנו עצמאות? אנחנו תלויים בהם? אנחנו נקבל החלטות על הדברים שיקרים לנו לפי מה שאחרים אומרים? בחור מסתובב בחברה של בחורים. הוא מספר בדיחה שהוא חושב שזה ימצא חן בעיני אחרים. אתה עצמאי או שאתה עבד? אם הבדיחה הזאת בעיניך לא מוצאת חן, מה אכפת לך מה שאחרים אומרים? יש הרבה בחורים, יותר זה מצוי בחברה לא דתית, ומי שיש חברה, אז הוא רוצה לדעת מה החברים שלו אומרים עליה. הוא מסתובב אצל החברים יחד איתה לראות מה הם אומרים. האדם הזה הוא חופשי, הוא עצמאי. מי שלא עצמאי, מי שלא חופשי, הוא לא יכול לעבוד את השם. או שהוא שם אותם במרכז, הם הכי חשובים. אז אם הם אומרים דבר לא ישר, לא הגון, אם היום בעולם מקובל שמשפחה זה לא דבר שמחויבים, שאפשר שהאישה צריכה להיות חופשית. שמעתם על משפט הבוגדת? היה לפני 50 שנה, 30 שנה. הייתה אישה שבגדה בבעלה, אז הוא לא רצה לתת לה כתובה. ברור שהוא מגרש אותה, לא רצה לתת לה כתובה. בית המשפט המעוות החליט שהוא צריך לשלם לה את הכתובה, כי היא, הגוף הוא שלה והיא חופשית עליו, והיא קובעת מה עושה עם הגוף שלה. אין זכות לבעל להגיד לה לא לפרוץ גדר. למה? כי כך מקובל אצל הגויים. אצל הגויים זה החוק שלהם. אין נאמנות. בצורה כזאת אפשר עבודת השם? שהתרבות של הגויים והמושגים המעוותים שלהם חודרים אלינו, ואנחנו קובעים חוקים לפי מה שמקובל אצל הגויים. אפשר לקרוא לזה חופש? זה לא הורס את כל המוסר, כל היושר, כל המושגי יסוד? מה יגיד ילד, איך יגדל ילד שרואה שאמא שלו בוגדת? וזה בסדר, הילד יהיה נאמן למשהו? ילמדו אותו ערכים, הוא יקבל אותם? יגידו לו לעזור לאחרים, יגידו לו להיות ישר? אמא שלו לא בסדר, אבא שלו לא בסדר, ממי הוא יקבל מוסר? איזה חברה בונים? חברה של דור המבול, שכל אחד גוזל, ומי שיותר חזק גוזל את השני? זאת חברה שהעולם לא יכול לחיות איתה. שהקדוש ברוך הוא הרס את החברה הזאת. אם זה העולם, לא צריך שיהיה עולם כזה. יכולים להגיד, אנשים יכולים להגיד שהם מאמינים באלוקים, שומרים תורה, אבל יש להם עבירות, והם מרשים לעצמם. יש עבירות שהורסות את כל מה שאתה משיג. ואם נחזור לנושא שלנו, שיש לנו אחריות לבנות את העולם, ובניין העולם הוא בשני תחומים, בתחום הרוחני ובתחום המעשי. בתחום הרוחני, איך בונים את העולם? על ידי תורה. ככל שיש יותר תורה, האמת מתבררת ומתפשטת יותר בעולם, והיא משפיעה. כל מקום שיש תורה יש הרבה אור, יש הרבה קדושה. עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה עמהם. מניין אפילו חמישה, אפילו שלושה, אפילו אחד. אין דבר שעוזר ובונה את החברה כמו תורה. כל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך. אלה שבונים את עם ישראל באמת, הם תלמידי החכמים. הם בונים את הצורה הרוחנית שלהם, ועל פי זה אנשים בונים חברה, מסורים. היינו מגיעים לארץ ישראל אם לא היה חינוך של אלפי שנים שהארץ הזאת היא קדושה? עם ישראל היה מוכן למסור את כל החיים שלו. חלוצים שהגיעו ייבשו ביצות, כל מה שנעשה, זה היה נעשה בלי החינוך הזה של האמונה? בלי התורה זה היה קורה? מי עשה את כל זה? נגיד, זה החלוצים, הקיבוצניקים, הלא דתיים, אבל מאחוריהם הייתה תודעה של אלפי שנים לבנות את הארץ. למה באו לארץ ישראל? למה לא למקום אחר? כי זה היה בדם שלהם. בקונגרס, מלי הרביעי או החמישי, קונגרס שקראו לו הקונגרס של אוגנדה, שהרצל הביא את ההצעה, ממשלת אנגליה מציעה לקונגרס של היהודים את מדינת אוגנדה. היהודים דרשו, ביקשו מכל אומות העולם שיתנו לנו את ארץ ישראל, אף אחד לא הסכים. הארץ היא ביד הטורקים, הטורקים לא ייתנו לעשות כאן צעד. פתאום אנגליה מציעה לנו הצעה נכבדה. תארו לעצמכם שהיו נותנים לנו כעת מתנה. נותנים לנו את מדינת יוון, קפריסין, מתנה. הממשלה שם, ואנחנו יכולים את כל מיני בעיות, כל מיני דברים שאנחנו רוצים לפתור, יש לנו מדינה. היהודים 2,000 שנה בלי מדינה. היהודים נרדפים ברוסיה, רוצים לברוח, אף אחד לא מקבל אותם. כל מדינות העולם סגרו את השערים, כך היה בזמן השואה. אף מדינה בעולם לא רצתה לקבל יהודים. זה היה נורא. אדם שרוצה לברוח, ולאן שהוא בורח סוגרים לו את הדלת. תראו לעצמכם מישהו בורח, נמצא ברחוב, רודף אחריו רוצח, דופק על דלתות של הבתים שיקבלו אותו, שיתנו לו להיכנס לקבל מעשה, אף אחד, כולם סוגרים לו את הדלת. הם שותפים ברצח שלו. כל אומות העולם סגרו את הדרכים בעדינו. באה המדינה מציעה לנו את אוגנדה. כל כך טוב, סוף סוף. תהיה לנו מדינה שלנו. הרצל בא בשמחה להציע את זה לקונגרס. קמו, היו שם כ-300 וכמה חברים בצירים של הקונגרס, קמו והצלו לצעוק, מה פתאום? מה אוגנדה? אנחנו רק לארץ ישראל. צעקות כאלה שהרצל, שעד אז היה מכובד כמו מלך, העריכו אותו מאוד. אדם שבא לייצג את עם ישראל ואומות העולם, הנשיאים הגדולים מקבלים אותו. לפני זה מי היינו? סתם עדות, מי מסתכל עליכם בכלל? אנגליה, גרמניה, צרפת, רוסיה, מי זה היהודים שבא? מי אלה היהודים? הם בכלל לא עם, מפוזרים בכל העולם. אין להם לא נציגות, לא ממשלה, לא צבא, לא, שום דבר אין להם. בא מישהו והרים את הכבוד שלנו. זה היה דבר מהפכני מאוד. וכולם מאוד העריצו את הרצל. ואחרי כל זה, פתאום הרצל מקבל צעקות כאלה, אז הרצל עזב את האולם, ונכנס לאיזה חדר, לנוח. הוא הזדעזע, הוא לא היה רגיל ליחס כזה. כשהוא נכנס, אחרי שהוא נרגע קצת, ובא להסביר את עצמו, אז הוא ראה שלמעלה מ-100 צירים ישבו על הארץ, וקראו על נערות בבל שם, כאילו כעת נחרב בית המקדש. בתוכם רובם היו צירים לא דתיים. מבייש קצת שחלק מהצירים הדתיים הסכימו לאוגנדה. למזלנו, אחרי זה הממשלה האנגלית כדרכה התחרתה וחזרה בה מההצעה הזאת. אבל הרבה צירים יהודים אמרו, אנחנו נלחמים על ארץ ישראל, לא על אוגנדה. מאיפה זה בא להם ארץ ישראל? לאנשים שבאו מחינוך סוציאליסטי, היו נציגים מרוסיה שהם היו עם דעות שמאליות, לא דעות של לאומיות בכלל. זה ברור שהשורש הגרעין של הכל זה חינוך שאנחנו מאות ואלפי שנים מחונכים על ארץ ישראל. כך התורה זה הבסיס לכל הבניין של האומה. נכון שבניין האומה זה גם צבא וכלכלה וחינוך ותרבות ותעשייה, כל מיני דברים האומה צריכה, הרבה הרבה תחומים כדי לבנות אותה. אבל האלף בית שתהיה לה הכרה בערכים מיוחדים, וזה התורה. לכן כשלומדים תורה אנחנו בונים את עם ישראל בחלק הכי חשוב שלו. ואיך עושים את זה? בשני כלים. והגית בו יומם ולילה. המילה היגיון יש לה שני מובנים. מובן אחד של מחשבה, שכל. אמת יהגה חיקי. ובתורתו יהגה יומם ולילה. אבל היגיון זה גם דיבור בפה. והדיבור בפה של התורה הוא עושה יותר מההיגיון בלב. כי כשמדברים, אז פועלים על עוד מישהו. מישהו ששומע. זה לא רק לעצמי, אלא התורה מתפשטת. ההוצאה לפועל של המחשבות של הקודש היא על ידי הדיבור. מכאן החשיבות העצומה של הלשון ושל כוח הדיבור. ומכאן בא גם הלשומרה הגדול. שאם משתמשים בלשון ללשון הרע, זה פוגם את האפשרות של דיבור בתורה. זה יכול להרוס את כל לימוד התורה. לכן שמירת הלשון, כתב הרב צבי יהודה, אומר הרב צבי יהודה, בדור שלנו זה מהדברים הכי חשובים. כי כשמתרגלים לדבר רע, זו אותה לשון שהיא עוסקת בתורה. והלשון נתמת, הלשון נהרסת על ידי שמדברים בה דיבורים רעים. כל המטרה של הלשון היא לחבר, על ידי הדיבור אנחנו מתחברים אחד לשני. אם אדם משתמש בלשון כדי ליצור, מה זה לשון הרע? מחלוקת, מריבות, לדבר רע על אנשים. במקום להתחבר, הלשון מפרידה. זה ההפך מהתפקיד של הלשון. לכן יש לעובדה ולשומרה. אם לא תשמור על הלשון, כל מה שעשית קודם בהשתדלות לתורה יכול להרס. לכן, כשאנחנו מדברים על הצד של השמירה, על הצד של הלא תעשה, שבא להשלים את העשה, הדבר החשוב ביותר זה שמירת הלשון. אחרי זה יש גם כל מיני מידות רעות שיכולות להרוס, פריצות, תומעה של אוכל, תאוות, גאווה, כל מיני דברים. אבל הלשון זה הכלי החשוב ביותר שיש לנו בשביל לבנות. זה עומד בראש הפסגה של הבניין. אל תקרא בנייך אלא בונייך. זה התורה. שמירת הלשון זה ההפך של התורה. לכן, כשאדם לא שומר את הלשון, זה פוגע בלימוד תורה שלו. לכן, מאוד חשוב שמירת הלשון. אני זוכר שפעם ישבתי אצל הרב ציודה זצ"ל, ונכנס אחד הבחורים שהרב ציודה מאוד אהב אותו. הוא בא אחרי שחודש היה נעדר מהישיבה שהיה במילואים. הרב ציודה קם וברך שהחיינו. לא על כל אחד מברכים שהחיינו, ולא רב גדול כל כך. הוא מאוד אהב אותו. ופעם אחת הבחור הזה בא וסיפר לו שבישיבה לצעירים, אתם מכירים שבירושלים ליד מרכז הרב יש ישיבה לצעירים, ישלץ קוראים לה, מכירים, נכון? אז הוא אמר לו לרב ציודה שבישלץ הבחורים הולכים, אז זה היה דבר שנחשב לדבר נורא, לכל נוע. אז הרב ציודה עמד, ראיתי את זה בעיניים, והייתי, הוא עמד, אמר לו, אתה ראית? לא, סיפרו לי. סיפרו לך? ממתי אתה מעביר לשון הרע? צעקות כאלה שהוא צעק עליו, אותו אחד שהוא אוהב אותו, הוא לא ויתר. לך כעת תבקש סליחה מכל אחד מהתלמידים שלי השלץ. מה אמרת? מי מרשה לך להגיד את זה? לא ראית, אתה מעביר שמועות, מוציא שמרה על כל הישיבה. מה זה? כמה ששמירת הלשון, אני זוכר שהרב ציודה נגד מאוד לגישה של סאטמר. סאטמר שמדברים כל כך נגד מדינת ישראל. שאומרים שהמדינה הזאת זה מעשה שטן. זוכר שניסיתי לגרות את הרב צבי יהודה להגיד מילה לא טובה על האדמו"ר מסאטמר. אמרתי, הוא אמר דבר כזה, אמר דבר כזה, זה כתוב בספר שלו. לא הצלחתי. הרב צבי יהודה היה שומר על הפה, מעולם לא תצא ממנו מילה לא טובה. הוא אמר, טוב, אם הוא מדבר בסגנון כזה, הוא מדבר, מעשה שטן, הוא מכיר את השטן? אנחנו לא מכירים את השטן. אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה חדשות, בעל מלחמות, לא השטן. לא שמענו שהשטן בעל מלחמות ולא עושה חדשות, זה לא השטן. זה היה כל התגובה שלו. לא להגיד, זה אסור, זה קלקול. אפשר היה להגיד כל מיני דברים. להגיד על מדינת ישראל מעשה שטן, כאילו שמאמינים שהשטן מצליח לבנות מדינה, שטן עושה את המלחמות, אנחנו ניצחנו בכל המלחמות, והצלחנו כאן בגלל השטן, או שזה השטן בשביל לפתות את כולם, שיהיו לא דתיים, לעקור את התורה, מה זה? איך אפשר להגיד דבר כזה? אדם מאמין יכול לדבר ככה? אתה מאמין בשם? מה זה? השם עזב את העולם? הוא השאיר את הכל בידיים של השטן? אלה דברים של איוב. איוב אמר את זה. ונענש על זה. איוב אמר, ארץ ניתנה ביד רשע. השם השאיר את העולם ביד השטן, הרשע. הארץ ניתנה ביד הרשע, והקדוש ברוך הוא עזב את הארץ. כן, בספר יחזקאל נאמר, השם מראה ליחזקאל את האנשים הרשעים, אומר לו, אלה האנשים אומרים, עזב השם את הארץ. אלה שאומרים שמאמינים בשם, אבל הוא לא נמצא כעת בעולם. הוא לא מסתכל על מה שקורה כאן. כן? זה, אלה האנשים רשעים. כינוי לרשעות, קלקול הזה. בא לשון הרע, הוא מטמא את הלשון, כך כותב החפץ חיים, ולשון טמאה לא יכולה ללמוד תורה, לא יכולה להתפלל. זה כן, כשאנחנו באים לבדוק את הלא תעשה, במה צריך בן תורה להיזהר, דבר ראשון, שמירת הלשון. דבר ראשון, ניצור לשון חמרה. אם אתה לא יודע לשמור על הלשון שלך, אם בפה אתה יכול לדבר כל מיני דברים מקולקלים, על אנשים, על דברים, מה שיהיה, תבין שאתה לא תוכל ללמוד תורה כך. ואותה לשון שניתנה לכלי קודש, ככלי קודש אי אפשר להשתמש בזה לטומאה ולקודש ביחד. כלי במקדש שנטמא, פסול לעבודה. לימוד התורה זה עבודת השם. אי אפשר לעבוד את השם עם לשון טמאה. נקרא את זה שוב. הצד השני של בניין האישיות, למה זה הצד השני? הצד הראשון זה עשה טוב. הצד השני זה אסור מרע. אין לעובדה ולשומרה. הוא מבחינת תיקון המעשים והמידות. על האדם להתרגל לבדוק בעצמו אילו נקודות צריכות תיקון. ולהשתדל ולהתאמץ לתקנם, אפילו אם זה קשה. פגשתי תלמיד חכם שסיפר לי על אישה אחת. היה בחור צעיר בישיבה שבא מבית לא דתי. ואמא שלו אמרה לו, מה כל כך אתה מתאמץ, מונע מעצמך כל מיני הנאות, תלך לים כמו כולם, תסתכל בדברים ותתגבר על היצר. אז הוא סיפר לי שהבחור אמר לאמא שלו, אמא שלו הייתה קצת ככה בריאה במשקל, הייתה עושה מפעם לפעם דיאטה כדי להוריד את המשקל, להיראות יותר צורה נורמלית, בריאה. אז הוא אמר לה, כמה פעמים את עושה דיאטה? כמה פעמים נפלת? תתגברי. מבינה שזה קשה לך? את לא מכניסה לעצמך אוכל לא טוב ואומרת, אתגבר. גם לי, אל תגידי להתגבר. אל תתני לי להיכנס למקומות לא טובים. ולהגיד לי להתגבר. אני לא מוכן להיכנס לזה. על האדם צריך להשתדל להתאמץ לתקנם. צריך להתאמץ לתקן מה שכבר נמצא. עיקר העיקרים הוא שמירת הלשון. על נקיות הלשון יש להקפיד ביותר. אם נסרה בדורנו שליחות אלוקית מיוחדת לחפץ חיים. אם זכינו, ובדור שלנו, במאה השנים האחרונות, השם שלח לעולם את האישיות הזאת של החפץ חיים, שהוא כל כך בעבד, שמירת הלשון, זכור למרים, חפץ חיים, כל כך בעבד על הדבר הזה, זה אומר שבדור שלנו זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה אחד מהדברים שעלינו לתקן. לכן השם שלח לנו את אותה אישיות, אותו תלמידי החכמים ממשיכים את הנביאים. אין לנו נביאים, אבל יש לנו גדולי ישראל ורואים שהם נלחמים על איזה דבר מסוים ומקדישים לזה את החיים שלהם. זה אומר שזה הדור צריך לקבל את זה. פירוש הדבר הוא בלי ספק שנקודה זאת דורשת תיקון אצלנו. לא להסתכל אחרים צריכים לתקן, כולנו, כל הדור. זאת עבודה שלנו, לשמור על הלשון. נקיות הלשון היא יסוד להופעת תורה שבעל פה. כל התורה שבעל פה היא על ידי הדיבור. לא תוכל להופיע תורה שבעל פה קדושת הדיבור עם הלשון טמאה. לעומת זאת, פגישת תלמיד חכם אשר לשונו אינה נקייה היא דבר נורא. לא רק לשון הרע, בכלל נקיות הלשון. יש תלמידי חכמים שמדברים, או שיש בישעיה, שמדברים להגה שפה. להגה שפה ולהגה לשון. כמו נגיד מוצאי שבת, מוצש. כן, מדברים על כל מיני ביטויים כאלה. יודלה, תביא את ה... את המגשון הזה, כל דבר להקטין אותו, וכל לשון, מעוותים את הלשון, מעוותים את השמות של האנשים, וקלקול. צריך לדבר בעברית נקייה, טובה, ישרה, בלי לעוות את הלשון, בלי להשתמש. זה נראה כאילו מודרני, כאילו שזה חברתי, לדבר בראשי תיבות, בקיצורים. מישהו שקוראים לו אברהם, אבי, וכולם מעוותים את השמות. שמה יש לו שם? שיקראו לו במקום אריאל, אריק. יש לו שם. אריק זה שם של גויים. אריק זה שם של גרמנים. למה לקרוא בשם הזה אם ההורים שלו קראו לו אריאל? כן. במה? תבהיר את הדברים שלך. זה הגמרא עושה את זה? המדפיס עשה את זה. מה, אתה מאשים את הגמרא בטעויות של המדפיס? המדפיס שכתב, שהעתיק את זה, זה היה לו יותר קל. למה להאשים את הגמרא? בעל המנחת חינוך, זה מפורסם, שיש הראשי תיבות של המנחת חינוך. הוא כתב כל כך הרבה, לא היה לו סבלנות לכתוב את כל המילים, לא היה לו זמן לזה. אז הוא כותב מסלט, אתה יודע מה זה מסלט? מסיח לפי תומו, חשו, חרש שוטה וקטן. יש לו המון ראשי תיבות, שצריך לפענח את זה. זה לפעמים אדם כותב, אבל לא, לא לדבר ככה. בגמרא, אם קראו אליה במקום אליהו, זה בגלל שההורים קראו לו ככה. יש היום, אני לא יודע אם אתה מכיר, העדה הבבלית נהגו לתת לבנים שלהם שם אליה, לא אליהו. אתה מכיר את אברהם חקק? אתה יודע איך קוראים לבן שלו? זה לא קיצור של אליהו, כך קראו לו, אליה. כן, אז ככה נהוג אצלהם, זה לא שהם מקצרים את השם. כן, לא כל כך. איך קוראים לך? והשם משפחה. מה יותר נעים לך? כשקוראים לך מורלי או קוראים לך דניאל? התרגלת, אבל אתה היית רוצה את זה? כאילו אין לך אישיות. רק המשפחה שלך. אתה לא כלום, אתה לא חשוב. למה? יש לי שם, יש לי אישיות, אני בן אדם. תלך לצבא, לצבא היו קוראים לי משקף אופר. מה זה? רק שיש לי משקפיים, זה כל מה שיש לי, אני לא בן אדם. בוין הג'ינג'י, בוין הצוציק, מה זה? יש לנו שמות. יש לנו אישיות לכל אחד, השם שלו זה השם של הנשמה שלו, כך כותב אור החיים. מזה האדם מקבל את השפע האלוקי דרך האותיות של השם שלו. וזה חדר בכל מקום, שכולם מדברים בשמות משפחה או בקיצורים. זה לא דבר בריא. זה לא כמו לשון הרע או כן, זה לא הדברים, אלא אם כן זה שם לגנאי. קוראים למישהו שמן, רזה, עקום, צהוב, או כל מיני דברים של כינוי גנאי, זה ממש אסור. זה מכנה שם לחברו, אין לו חלק לעולם הבא. אבל כשקוראים בשמות של משפחה או בקיצורים, זה לא טוב, זה מזיק, זה גורם נזק לאדם. כן, אבל גם זה לא טוב. יש לצערנו תלמידי חכמים שלשונם אינם נקייה. מדברים על אנשים שהם כועסים עליהם, והאנשים האלה אין להם יראת שמיים, הם עקומים, הם אפיקורסים. למה לדבר כך? רוב המקרים זה לא נכון. אתם רואים עכשיו, יש חלק מהציבור מסוים שקורא לציבור שלנו מזרוחניקים, אומרים לנו שאנחנו פשרנים. למה? בשביל מה כל המילים האלה? זה הוצאת שם רע על ציבור שלם, או שגם בציבור שלנו לפעמים קוראים להם שחורים. זה לא בסדר. לא רק שמעליבים אותנו, אנחנו צריכים לשמור על הכבוד, גם לא לתת שיעליבו אחרים. אומרים לי, אתה הולך עם השחורים האלה? אני אומר, על מי אתה מתכוון? ומה אתה רוצה? מאז ומעולם הבחינו בחילוק בין גדולי התורה השונים, בין אלה שלשונם נקייה ובין אלה שלשונם אינה כל כך נקייה. תלמיד חכם, ככל שהוא יותר גדול, הזהירות שלו בלשון, יש לו לשון של טהרה. חפץ חיים גם ניסה להקיף את היסוד השני שבתיקון העשייה האנושית, שהוא עדיפת החסד, בספרו אהבת חסד. אלו שני הצדדים הצריכים תלמוד גדול. לא עשיית חסד, אלא אהבת חסד. להיות עם לב שרוצה לעשות חסד. טוב, נעמוד כאן. כן. אולי בגלל שהוא יתרגל לזה. להגיד לו, יש לך שם? תשתמש בשם שלך, חבל לך. אז צריך להסביר לו, זה לא לטובתו.